שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכם.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1246 והנושא הוא היערכות לגל שני של קורונה. תראה הרב לייטמן, כשנגמר הגל הראשון של הקורונה, אז הדיבור המרכזי היה שחבר'ה, בואו לא ניכנס לשעננות ונתחיל כבר מעכשיו להתכונן לגל שני. סתם לדוגמה, אני יודע שבבית חולים בלינסון, אני פשוט גר בקרבת הבית חולים, בנו בשנים האחרונות איזה חניון חדש גדול, ואמרו, תשמעו, אנחנו ניקח את החניון שבנינו, ונעשה לו לקראת הגל השני, הסבה שהוא יהפוך להיות בית חולים ספציפי לחולי קורונה. יש לנו מקום חדש, יש את כל המשאבים. דוגמה אחת, עוד לא הספקנו להתחיל את ההכנות לגל השני, ופתאום כבר יש קפיצות במספרים. כל יום יש מספרים גדולים יותר ויותר של נדבקים, בעיקר במערכות החינוך, אבל לא רק. השאלה הראשונה שלי היא לגבי הסיבה. מה הסיבה לזה שמגיע אלינו גל שני של קורונה? האם זה רק בגלל שהתרופפנו מבחינת משמעת, ואנחנו לא כל כך מקפידים לא על 2 מטר, לא על מסכה בכל מקום? האם זוהי הסיבה, התרופפות המשמעת?
בהחלט. בהחלט, זה ככה זה, כי זה, אי אפשר להגיד שהגיע גל השני מבחוץ, אנחנו חיבינו את הגל הראשון הזה, אם בכלל אפשר להגיד ראשון או שני, אני לא יודע, אבל חיבינו אותו בתוכנו, בקרבנו, על ידי זה שאנחנו הקפדנו על כל מיני אמצעי הזהירות, ואחר כך זרקנו את האמצעי זהירות. אז הוא שוב אותה מדורה, אותה להבה, אותה גחלת, שוב התלהבה.
למה אנחנו מזלזלים באמצעי הזהירות לדעת?
האדם לא מסוגל להחזיק. בפרט ישראלי, זה... אתה רואה מה שקורה, זה לא שוודי או מישהו. זה ישראלי, הם לא רוצים לשמור על שום הגבלות. אין דבר כזה. אלה פעם ראשונה בסדר, אז הם נכנסו הביתה, תפסו את הפחד. פעם שנייה כבר זהו, זה לא עובד.
אתה חושב שהפעם הראשונה, כמו שאמרת, שבה יחסית אנשים הקפידו מאוד על ההנחיות, וההנחיות היו גם מאוד קשות.
כן.
והקפידו. בסך כן. הכל הייתה הקפדה למופת. האמת, אני לא האמנתי שככה אנחנו כישראלים נתנהג, אבל הייתה יחסית הקפדה למופת. עכשיו, כאילו צריך להקפיד על דברים הרבה יותר קטנים. זה לא לשבת בבית, זה לא לצאת, זה לא לנסוע לליל הסדר. זה דברים קטנים. ונראה שכאילו, כמעט בשום מקום, אף אחד לא מקפיד. למה זה כך, כאילו?
חזרנו להיות ישראלים. כן. וככה זה יהיה. העם הזה עם שקשי עורף, זה לא שוודים, ואפילו לא איטלקים. זה יהיה בעיה.
אוקיי, אני מבין את הסיבה למה חזר הגל השני. בוא נתחיל להתקדם הלאה למצב של היערכות.
כן.
האם לדעתך אפשרי להתכונן לקראת הגל השני, לקראת הסבב השני?
אנחנו מייצרים אותו בעצמנו. אני לא מסתכל על זה שגל הזה מגיע לנו מבחוץ. אני מסתכל על זה שאנחנו הסיבה למה זה מתלהב ונרבה. כמו גחלת.
במה בדיוק? מהי הסיבה?
סיבה שאנחנו מזלזלים בכל אלו התנאים שאנחנו צריכים להתקרב זה לזה. שאנחנו לא חושבים על זה שאנחנו קשורים זה לזה בצורה לא נכונה, ולכן יוצא שההתקרבות שלנו, היציאה שלנו ממסתור כאילו לרחובות, למקום פומבי, היא גורמת לרע.
מה אנחנו לא תופסים? מה אנחנו לא תופסים?
שיש בינינו יחסים לא טובים, אגואיסטים.
איך אתה תגדיר יחסים אגואיסטים, יחסים לא
נכון? שכל אחד חושב על עצמו, מצפצף על אחרים.
במה זה בא לידי ביטוי בימים אלה?
שאני בעל הבית לעצמי ולא אכפת לאחרים. תעשה מה שאתה רוצה ואני אעשה מה שאני רוצה. זהו. זה עיקר. העיקר שאני לא פרייר. אתה יודע איך זה בישראל.
כן, לצערי יודע. אם כך, אם זה המצב, וזה הטבע שלנו כישראלים, איך נכון לדעתך שנתחיל להיערך לגל השני?
אנחנו לא צריכים להיערך לגל השני, אני לא חושב שיהיו גלים. אלה גלים יהיו תמיד, אם אנחנו נצא לאחד לקראת השני, ללא אמצעי זהירות.
למה אתה מתכוון?
שבאמת אנחנו צריכים להקפיד על המרחק ועל מסכות ועל כל מיני דברים אחרים, זה לעומת זה, כמו שאני ראיתי תמונה באינטרנט, בעיתון שם, לא זוכר, שהיה באיזה מועדון או משהו בתל אביב, אנשים היו צמודים 10 אנשים במטר מרובע, ממש ככה, איך זה יכול להיות אם יש וירוס, עם שפעת או כל מיני וירוסים אחרים? זה ודאי שאנחנו מוסרים אחד לשני את זה במהירות ללא שום הגבלה.
אז אם תראה, קודם כל אני חושב שהייתה איזו אווירה של חגיגות פוסט קורונה, זאת אומרת חגיגות סיום הקורונה.
נו, זה יכול להיות שגם כן מכשול של ממשלה, יכול להיות, אני לא יודע. אני לא שומע מה שהם מדברים, לא מדברים שם. יש כל ערב, יש לך בכמה ערוצים שיש לישראל, מהבוקר עד הלילה, כל הזמן ככה, לתת מקום לדיונים. מה עושים? אני לא רואה את זה לטובה, זה סתם מבלבל נשים.
אז מה אתה רואה באופק? אתה אומר ככה, בגלל שהטבע שלנו לזלזל בהנחיות, ואף אחד לא רוצה להיות פרייר, אז אנחנו לא מקפידים על אמצעי הזהירות, ואך טבעי הוא שהקורונה שוב עולה. לאן זה הולך?
מה זה לאן זה עולה?
לאן זה הולך, אני שואל?
אנחנו נותנים לווירוס הזה לעבור מאחד לשני. אנחנו מגבירים אותו. וחוץ מזה, הבעיה שלנו היא שאנחנו לא מבינים שאנחנו צריכים להיות בצורה הדדית יותר קשורים זה לזה. כל צרה שבאה לעם ישראל, זה לא כמו שלשוודים או לאומות העולם אחרים. כל צרה שבאה, היא מראה לנו עד כמה שאנחנו לא רוצים להיות איש את רעהו יעזורו. לא רוצים להיות כאיש אחד בלב אחד. לא רוצים להיות כל ישראל חברים. ולכן, העיקר שאני לא פרייר. ומה קורה? ואז אני נפגע הראשון.
אם כך, עד כה תיארנו את המצב. אם כך, מה אנחנו צריכים לתקן? מה אנחנו צריכים לשפר בהתנהגות שלנו, ביחס שלנו, אחד לשני ולהוראות הבטיחות, על מנת שהמצב שלנו יהיה פחות מאיים?
להתייחס יפה, אחד לשני, באמצעי זהירות. בזה שאני לא מעביר, נגיד שאני נמצא בנגיף קורונה, כן? אני נזהר להעביר מה שיש לי אליך. אני דואג אליך.
אני חושב שברמה הזאת, אדם שכבר מאבחנים אותו כחולה בקורונה, רוב האנשים הנורמליים מאותו רגע נשמרים שלא להעביר. הבעיה מתהילה עוד קודם.
לא, לא עוד קודם. כולנו, אנחנו כולנו נמצאים בווירוסים, ואנחנו כולנו צריכים להיזהר להעביר את הווירוסים האלה לאחרים. וקורונה רק מראה לנו דוגמה, שכל אחד מאיתנו יכול להיות שיש לו וירוס, ובצורה ויראלית הוא ממש מעביר את זה לאחרים. צריכים להיזהר. זאת אומרת, מה העניין, קודם כל, שאני צריך לחשוב על הטובת השני, על הבריאות השני, ששני לא ייפגע ממני, שאני אתייחס אליו יפה וטוב. זה הווירוס הזה מלמד אותנו.
כאילו להעביר את מוקד תשומת הלב ממני, להשפעה שלי על האחרים?
ודאי. וכך, אם אנחנו נדאג זה אל זה, אנחנו כולנו נהיה בריאים.
זאת אומרת, בעיניך, מי שצריך להיזהר, זה לא רק מי שיש לו תסמינים, שיש לו חום גבוה, שמתחיל שיעול, קוצר...
כולם.
כולם.
כולם. ורק, ולא כלפי עצמו, אלא כלפי הזולת. שלא יגרום לזולת ממש וירוסים.
אני רוצה רגע לחזור לנקודה שאמרת לפני 2-3 דקות. אמרת שהישראלים זה לא שוודים. מה בעיניך מיוחד בקורונה הישראלית? זאת אומרת, ישראל סך הכל, אני חושב, לא חקרתי את זה לעומק, אבל בסך הכל היא די סיפור הצלחה מבחינת התמודדות עם הגל הראשון. מה אנחנו מפספסים עכשיו, חס ושלום, שלא ניכנס לאיזה מפולת בגל השני?
חוסר התחשבות אחד בשני. זה הפספוס. בגל הראשון, כולנו פחדנו כל אחד על עצמו. נו, משפחה שלו, כן? ואז התכווצנו כולנו בבית. גל השני, לא אכפת לי. בית, לא אכפת לי כלום. אני יוצא לכולם. אבל על האחרים אתה דואג, אתה חושב, אתה מודע מה אתה עושה. או לא. אם לא, אז אתה תקבל פי כמה וכמה מכת הקורונה, ממכה לעומת הראשון. כי ראשון זה אתה כמו, אתה לא ידעת כלום. זה ברור. שזה לא מגיע לך רק ידיעה על זה. כאן כבר אתה נכנסת למצב שאתה עובר עבירה. לא מתחשב בזולת. איך יכול להיות שאתה לא מתחשב בזולת, אתה הולך למקומות האלה פומבים, אתה נמצא איתם יחד, לא שאתה מקבל מהם, איך אתה מעביר אולי להם, אמנם שאתה יכול להיות שבטוח שאתה נקי, כן? ולא אכפת לך לקבל מהם את הווירוס. אבל אתה צריך לחשוב שאם יש לך, ואף אחד לא יכול להגיד שלא, כן? מה אתה עושה לזולת? זאת אומרת, המכה השנייה הזאת, כן? זה הכרת הרע, צריכה להיות כאן. איך אני מתייחס לזולת? הראשונה זה מי אני, שאני נמצא בווירוס. זה, בוא נגיד כך, מכות מצרים, מכה ראשונה. מכה השנייה, שאני לא מתחשב בזולת ועובר לכל מיני מקומות, זה לא חשוב שאני נפגע. אני לא מתחשב בזולת, שאני יכול להיות מעביר לו את זה.
אמרת קודם משהו מאוד מעניין. אמרת שבמכה הראשונה, כולנו נכנסנו לפחד.
כן.
והפחד גרם לזה, הוא בעצם שיתק אותנו, וגרם לזה שאנחנו נשמור על ההוראות.
כן.
מה עכשיו? לאן הפחד הולך עכשיו?
עכשיו נותנים לך הרגשה אחרת. אתה מתחיל עכשיו להתפתח. נותנים לך הרגשה אחרת שאתה לא פוחד על עצמך. מה זאת אומרת? נמאס לנו, לא יכולים לשבת בבית, לא יהיה, שיהיה מה שיהיה, אני יוצא החוצה. זה משחק של האגו שלך. ואז אתה צריך לקחת את עצמך בידיים ולחשוב על הזולת. ואתה לא עושה את זה. אז ודאי שכאן העבירה שלך היא ממש עבירה. שם אתה על החיים שלך. היית דואג והיית דואג. עכשיו אתה לא דואג. האגו גדל. לא אכפת לי. מה שיהיה עם הבית ועם הקרובים שלי ועם כולם, אני יוצא החוצה. זהו. נוכל ונשתק עם מחר נמות. ואז אנחנו מעבירים אחד לשני את הווירוסים האלה. אני חושב שאנחנו עוד נראה את זה בעתיד הקרוב, עד כמה שזה גרמנו לדליקה גדולה. אפילו שעכשיו תעצור כאלה אספות. זה בכל זאת עד שזה יירגע, ייקח עוד זמן.
אני חושב שיש שילוב בין שני רגשות, שהם כאילו קצת מבלבלים אותנו. אני חושב שעדיין יש פחד, שמה אני אדבק, או שמה הילדים שלי ידבקו. אני לא יכול להגיד שהפחד הזה נעלם. ודאי שהוא קיים. מצד שני, יש איזו תחושה שכבר נמאס כבר מה...
האגו נותן לך אפשרות ככה, לא לקחת בחשבון כל הדברים האלה, שהיו פעם חשובים.
למה? מה? כאילו מה? האדם מטומטם, סלח לי על הביטוי, מה?
זה בדיוק האגו שגודל, ככה הוא נותן לך אפשרויות להחלטות החדשות. לא חשוב, ילדים שיהיו בריאים, מה שיהיה יהיה. אני גם כן, שום דבר לא יקרה לי. אבל אתה יכול לתפוס את הווירוסים האלה. אני לא חושב. למה הוא לא חושב?
למה?
כי האגו שלו גדל מגובה הקודם, מדרגה אחת, לגובה של מדרגה השנייה. שבמדרגה השנייה הוא היה צריך לפחד, כמו שפעם במדרגה הראשונה היה פוחד מלתפוס את הווירוס, ולחיות למות. עכשיו במדרגה השנייה הוא צריך לפחד להעביר את הווירוס לאחרים, לא לתפוס לעצמו, אלא להעביר לאחרים, ולא רוצה. זאת אומרת, האגו נעשה יותר גדול והוא לא מתחשב עמו.
למה אם בן אדם אין לו חום, אין לו תסמינים כמו שאמרנו קודם, למה לתפיסתך הוא צריך לפחד שהוא מדביק אחרים? הרי הוא עכשיו לא חולה, אין לו שום תסמינים. הוא לא היה ליד מישהו חולה, אז למה שהוא יחשוב שהוא עכשיו הולך להדביק אחרים חס ושלום? הרי הוא לא חולה, אז איך הוא ידביק?
אחריות. אחריות. זה דווקא שנסתר ממני, האם אני בריא או חולה, האם אני מדביק או לא מדביק, מה, אנחנו מאמינים לכל הבדיקות האלו? בחייך, על מה יש לדבר? אלה, אני לא אחראי על חיי הזולת. אני לא מתחשב עמו. גם שאני גורם, גם הוא יכול לגרום לי. יהיה מה שיהיה. בצפיפות כזאת כמו שהם היו, שאני ראיתי תמונה, זה לא יומן.
אתה דורש רמה של אחריות גבוהה מהאדם.
כן.
למרות שאתה לא מרגיש חולה, אתה צריך להתייחס לעצמך כאילו אתה חולה, וכאילו אתה מדביק, ובהתאם לכך לנהוג.
כי זה יכול להיות. כי זה יכול להיות, ואני יכול לגרום, אם אני נושא הווירוס הזה, אז אני יכול לגרום להידבק ממני אלפי אנשים אם אני נמצא במקום כזה. אלפי אנשים. זאת אומרת, אין לי אחריות על השני. אין לי אהבת הזולת, אין לי התחשבות עם הזולת. טוב לי כך, האגו שלי עלה לדרגה השנייה, שטוב לי כך לבלות, אני הולך ומבלה. במקום שאלפי אנשים נמצאים. וצמודים, גופנית צמודים זה לזה.
מה אתה חושב שכדאי לעשות? מה כדאי לעשות במציאות כזו? כדי למנוע התפשטות מהירה וגדולה מאוד של הגל השני.
השתלת מוח.
איזה מוח היית מסתיל?
מוח בימי אפילו.
איזה מוח?
שבהמה מפחדת. כן, כן.
השתלת מוח?
כן, אני לא יודע מה לעשות.
למה אתה מתכוון?
אני יודע מה לעשות, אבל זה... לך תדפוק לשערי ממשלה, או למישהו שם, לאנשי ציבור בכלל, או משהו. אף אחד לא ישמע.
איזה מוח היית משתיל?
מוח הבריא. שיכול להבין שאנחנו, עם ישראל, נמצאים בערבות הדדית. ועכשיו אנחנו נמצאים במצב שערבות הדדית הוא יידרש מאיתנו יותר ויותר. תראה בעתיד הקרוב.
איזה סוג של ערבות הדדית יידרש בעתיד הקרוב?
יותר מזה. עכשיו היה רק כלפי הזולת בצורה כזאת. פשוטה, לא להעביר עליהם וירוס. מה שיקרה, נראה.
אמרת קודם, שוודים לעומת ישראלים, וגם עכשיו אתה אומר, ישראל צריכים להיות בערבות הדדית. למה אתה מדגיש את הנקודה הישראלית פה בסיפור הקורונה? הרי זה מגפה כלל עולמית.
לא, 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 אתה תראה עוד מעט, ידברו בכל העולם שאנחנו עושים את זה. אנחנו עושים את זה.
למה אתה מתכוון?
ככה זה. ישראלים, הם ייצרו את קורונה, והם עשו את זה, וזה התפשט בעולם, וזהו, וכל העולם מבין את זה ומסכים עם זה, וסינים כאן בכלל לא בעניין. סינים רצו לפתח את האנטי נגיף.
כן.
זהו. אבל מי פיתח את נגיף בעצמו? ישראל.
אף אחד לא יודע, יש כל מיני קונספירציות.
קונספירציה הכי מוצלחת זה יהיה בכל זאת שאנחנו עשינו את זה.
עכשיו תגיד, אם כבר נגעת בזה, אתה חושב שישראל היא זו שתמצא את התרופה, את החיסון בפני הקורונה? מבחינת מדינות העולמית תמצא ראשונה ישראל?
יכול להיות.
אתה חושב שכן?
אבל זה לא יעזור לה.
למה?
העולם, שאמת לא צריך את התרופה הזאת. הוא צריך תרופה יותר פנימית, אחרת.
איזו תרופה העולם צריך?
לא כימית, אלא פנימית, נפשית.
איזו תרופה פנימית, נפשית?
מאיפה שיצא הנגיף. מה הוא אומר לנו? שאנחנו קשורים זה לזה בצורה אינטגרלית. ואנחנו נמצאים בהתנגשות עם הטבע הגלובלי. ולכן זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה בעצם הווירוס.
לא הבנתי, תסביר עוד טיפה בבקשה.
וירוס שלנו זה האגו שלנו. שלא נותן לנו אפשרות להתחבר. ולכן אנחנו נמצאים פרודים זה לזה, ומנוגדים להטבע הגלובלי. לא קשורים זה לזה בחיבור האינטגרלי, ולכן בא האגו הזה, ושולט בינינו בכל צורות השליטה. ועכשיו הוא מתגלה בצורת וירוס כזה, ביולוגי. זה אמת לא חשוב איזה צורה הוא מקבל.
עם הרעיון הזה שהצגת עכשיו, איך אפשר להשתמש בו כהכנה לקראת הגל השני? מה צריכים לקחת ממנו למעשה?
אני לא חושב שיהיו גלים. אמנם שכן, זה ייראה לנו כך. כי זה יהיה קשור לקור, חום, לאיזשהו אירועים, אבל זה לא גלים. זה כך, כך היה נראה לנו.
אז מה זה אם זה לא גלים, אז מה זה כן?
מה, באיזה צורה זה יבוא?
לא, אני שואל יותר איך להיערך, כי זה כבר מתחיל.
רק על ידי חיבור נכון בינינו. רק על ידי חיבור נכון בינינו, וקודם כל בעם ישראל. ולכן כל העולם ירגיש שעם ישראל שלא מחובר, הוא המקור של הקורונווירוס.
נגיד שהיינו מצליחים בתהליך שאמרת קודם, השתלת מוח. נגיד שהיינו מצליחים להשתיל לעצמנו מוח בריא, כמו שקראת לו.
שהוא מבין ומבדיל, מרגיש באיזה מידת קרבה בינינו אנחנו נמצאים. והיה מצייר לנו את התמונה הזאת.
לא תפסתי את ההגדרה?
אנחנו צריכים כזה מוח כאן, שהוא יספר לי בדיוק באיזה פגם כלפי הזולת אני נמצא.
באיזה פגם? באיזה פגם אני נמצא כלפי הזולת?
שאני לא אוהב אותו, לא מתחשב בו, אפילו בילדים שלי, אבל זה כבר דבר בימי, קרבה בימית, גשמית, גופנית. אני לא מתחשב עם אף אחד, טוב לי, נאכל ונשתה כי מחר נמות. לא אכפת לי. אפילו חיים שלי לא חשוב לי. עד כדי כך, האגו שלי הוא ככה הולך. כמו שכתוב, נאכל ונשתה כי מחר נמות.
איך מישהו אמר לי, מתים רק פעם אחת.
כן, יפה.
משפט יפה, אני לוקח אותו, כבר אמר לי אותו לפני איזה חודש, חודש וחצי, באמצע המגפה. מתים פעם אחת.
נו, אז מה?
הוא אומר כאילו, אז לא להיכנס להיסטריה.
לא, זה לא היסטריה, זה שאנחנו נמות נמות. אבל אני רוצה עכשיו למות, או בעוד כמה שנים שאני אעשה משהו עוד לעצמי, לילדים שלי, לנכדים שלי, לקרובים ולתלמידים, לעולם. אני לא רוצה למות. אם אתה שואל אותי, לא רוצה למות. למה? אני חושב שיש לי עוד מה לעשות.
גם אני חושב שיש לך עוד הרבה מה לעשות.
לא, אבל אם לא זה... אני זוכר את עצמי בגיל מלפני נגיד 40 שנה, לא היה אכפת ללמוד.
טוב, תשמע, יש לנו עוד חצי דקה לסיום התוכנית, אני חייב שאלה אחרונה. דיברנו פה בעצם על השתלת מוח כהכנה לקראת הגל השני.
כן.
סכם לי, מה השינוי התפיסתי המהותי שאנחנו צריכים לחולל בקרבנו כדי להתכונן באמת לדברים טובים ולא רעים, חס ושלום?
שחסרה לנו הרגשת הזולת, שאנחנו לא קשורים זה לזה. בצורה כזאת שכל אחד מרגיש את עצמו כחלק ממנו, כי אנחנו שייכים לנשמה אחת, ואת הנשמה הזאת אנחנו לא מרגישים, אנחנו מרגישים במקום זה כל אחד בפני עצמו, חתיכת בשר וזהו, והנשמה שאנחנו כולנו יחד, אנחנו לא מרגישים, וזה בעיה. איך לתת לכל אחד ואחת הרגשה ששייכים לנו, אנחנו לגוף אחר, גוף של נשמה.
זה האתגר.
כן.
הרב לייטמן, תודה רבה רבה לך. תודה לכולם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה, חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.